עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
One, two.
כן, כן, איפה התמונות של הוידאו? למה אני לא רואה את עצמי? אוקיי, תודה. בוקר טוב.
אני רואה אותך, זה מספיק.
כן, בוקר טוב. אמרתי בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר אור.
בוקר טוב המפקד, מכיר?
בהחלט. יום שלישי, פעמיים כי טוב.
50 שנה לא שמעתי את זה. כמה?
מה?
כן, 47 שנה. בוקר טוב המפקד.
גדול.
מתי פעם אחרונה שמעת את זה?
בוקר טוב המפקד.
כן, או לא ישנתי המפקד.
יש לי עכשיו בן בצבא, אז אתה יודע, אני כאילו...
מה, ובאיזה שלב הוא?
טירונות.
קשה?
כן.
יאללה, שיחזור בשביל.
טירונות זה קשה.
תראה, תלוי מתי, בתקופה שלך ושלי...
בתקופה שאתה עושה אותה, אני מתכוון שזה קשה כשאתה עושה אותה.
כן,
אתה מגיע גם... אחרי זה יותר קל.
דור דור והקשיים שלו, בוא נאמר ככה, טירונות שריון, כן? לא סרט מטכ"ל שאני עשיתי ב-79, לדעתי אף אחד לא עושה היום בצבא.
מה זאת אומרת?
מבחינת הקושי.
וואלה?
כן.
מה, טירוף?
קודם כל, עזוב רגע את זה שהשריון, כן, עשינו 50 קילומטר אלונקות, וגם טירון אחד... כן, טירון צנח ומת באמצע המסע בחוף אשקלון. וזה כמובן לא דווח בשום מקום, איפה קרמלה מנשה, כלום לא היה. אני מדבר על זה שאף אחד לא ידע, המפקדים שלך עשו לך מה שהם רצו. לא ישנת בכלל, לא אכלת, כן אכלת, לא עניין, כאילו... זה היה סוג של ג'ונגל, זה לא היה מה שהיום, אתה יודע, האמא מסמסת לממם ועושה לו סקנדל. לא היה.
כן, אני כמה, 9 שנים אחריך, כן?
איזה שנה התגייסת?
אני 87.
8. כמו בגיל.
לדעתי זה כבר היה יותר טוב, אני חושב.
כל הזמן זה השתפר, לאט לאט.
כן, בדיוק.
ואני לא יודע להגיד לך מה יותר טוב... כאילו מבחינת האיכות של הצבא, לפרק את הבן אדם כמו שעשו...
לא, לא, אני בטוח שהיום זה...
מה שהיום?
שזה משתפר, כן, כלומר, הג'ונגל הזה שאתה מתאר אותו, הוא לא טוב, הוא לא טוב.
מסכים.
והצבא
לא פחות, אתה רואה את הלוחמים הם נהדרים היום.
אבל אני אגיד לך מה, אני כמה שהייתי בסיירת מטכ"ל, ועשיתי טירונות יחידה, ועשיתי מסלול, ושבועות ניווטים, ושבועות מסעות, וכל... הטירונות בצנחנים שעשיתי, כשאתה מגיע ושוברים לך את רוח האזרח והופכים אותך לחייל.
עם פטיש 5 קילו.
זה שבו אומרים לך, תקום, תזוז, תעמוד, תלך, תשכב, תזה, כל האירוע הזה שאתה מאבד את החירות שלך, זה האירוע המכונן.
אז זה לא רק את החירות, אני מדבר איתך ברמה של התעללות. ואני גם, אני התחלתי, כשאני הייתי ממקף, כאילו מתק, וזה, התחלתי לחבב את זה, זאת אומרת, להוציא את החיילים באמצע הלילה למסע, ככה, באמצע,
כן, התעללות, נו, התעללות.
לא, אבל להתחיל לחזור, כולם כבר שבורים, פתחת אלונקות.
בדיוק.
להגיע לבסיס, ו... לחצות אותו ולהמשיך הלאה.
בדיוק, ברור.
כשכולם כבר ראו את המיטות, המיטות, כן, למי היה מיטות, לא, תגיד, איך הגענו לזה, זה באשמתי, אה? בוקר אור.
אני, כשהייתי מפקד צוות, אז היה איזה שבוע, אני חושב שזה היה חוליה, שבוע חוליה של החיילים שלי, הם עלו בבקעת הירדן, הגיעו למעלה, הורדתי אותם עוד פעם, בלטם, כן? הורדתי אותם עוד פעם לבקעת הירדן, עלו למעלה, נתתי להם עוד בלטם.
זהו.
אמרתי להם, אתם רואים את הכפר שם, זה היה בשומרון, אתם רואים את הכפר שם, צריך להגיע לשם. כבר הם היו מפורקים לחלוטין, לא רואים, לא הולכים, ואז הם עברו כאילו תל אחד קטן, והיה להם פריסה, שולחנות וכאלה. אתה מבין?
כן. כאילו, המטרה להביא אותם, להביא את החיילים לקו השבירה, ולהמשיך הלאה.
טוב, בסדר, אז בקיצור, כן, ברוך שאני לא בטירונות, ברוך השם שעברתי את זה, ושזה...
מי האמין שבגיל, כמה זמן אנחנו פה?
מה, בתוכנית?
6 שנים?
6 שנים.
שאני שוב צריך לעשות טירונות.
כן. טוב, תשמע, אני קצת עייף, אז בוא ננסה להתעורר.
הוא עייף. תרשמו, האיש עייף.
לא בשביל משהו מיוחד, אבל בסדר. מה נתחיל? מה נתחיל? יש לנו דנה וייס, יש לנו לפיד, יש לנו יאיר רביבו, יש לנו ורדה בן. בוא נעבור ורדה בן ברוך, זה הכי, עם סבתא של עידן אלכסנדר, בסוף חייל חזר הביתה, שזה יפה ומרגש, ברוך השם. עוד מעט אם יבוא לי אני אדבר איתך על הטרפת שלכם, שכשקורה משהו טוב אתם עצובים, כשקורה משהו רע אתם שמחים וכל הדבר הזה, אבל בוא נתחיל באופטימיות. בוא נשמע את הסבתא של עידן אלכסנדר לפני 5 חודשים. בבקשה.
זמן אני באה לכאן מנשקת את המזוזה, ניגשת לספר תורה, מנשקת את הספר תורה, אומרת לעידן, עידני, אתה שמור, מוגן ובטוח, אתה חוזר הביתה, יש לך שמירה, והקדוש ברוך הוא איתך, הוא ממש איתך. אני זוכרת שבעוד חיים של עידן, הוא אמר לנו גם, אני מתפלל, אני חושבת שגם האמונה מחזיקה אותו שם. דברים יכולים לקרות ברגע, כערף עין, וזה יגיע.
האמונה הזאת מחזקת אנשים, בסוף, אתה יודע, זה הכל בראש כמו שאומרים, ולא זאת אף זאת, זה באמת קרה, כערף עין, בום טק, זה הוא שוחרר, יום אחד בום, שוחרר. יש, אתה יודע, דברים כתוב, אני כבר לא זוכר מה, נקיצת הקרב, נחישת הקרב, השר, על מה כתוב? כאילו שיש 3 דברים שהם...
לא, השר אתה ענה לו, הוא צריך לדעת לבד, זה הבלוף הזה צריך ל... עכשיו, מה שאתה יודע, אתה יודע, לא שר ולא נעליים, דבר.
אין חבר טלפוני?
אין חבר.
אז זהו, אז זהו, זה תקווה. אגב, אתמול היא דיברה ואמרה שזה פסח שני, ואגב, זה גם היה הילולה של רבי מאיר בעל הנס, וברוך השם, לא סתם, אנשים ככל שהם יותר דתיים, הם יותר אופטימיים, והחיים שלהם יותר טובים. זאת אומרת, הם מדווחים שהחיים שלהם יותר טובים. האמונה הזאת מחזקת, ואנחנו מאמינים שהיא גם משפיעה. אז ברכות ורדה.
היא לא עונה.
לא, אולי הרדיו סגור, יכול להיות. יכול להיות, לא סגור. זהו, אני סיימתי, אתה יכול לדבר.
באמת עייף. טוב.
אני צריך שתעיר אותי, תדליק אותי, אני אתחיל לצעוק, לעשות את ההצגות שלי בכל הדבר הזה, ואז אני, ואז כאילו...
יום אחד בום טק והוא שוחרר. קודם כל, הסבתא המקסימה הזו אמרה, קדוש ברוך הוא, אבל התכוונה כנראה להגיד טראמפ. כי אל תתבלבלו, מי ששחרר את עידן אלכסנדר זה הנשיא טראמפ, והוא שליחו, סטיב וויטקוף, שאם אני מזהה נכון, מכונת הרעל כבר מתחילה לתווח אותו, ועל כל הדברים האלה נדבר אחר כך, ואני מסכים למה שאמר אמיתי, המלומד, זה נכון, אמונה עוזרת במקרים האלה, וכבר דיברנו על זה, שאם אני הייתי 600 יום במחילה של חמאס, יש מצב שהייתי מתחיל לדבר עם אלוהים, אין משהו אחר, זו הגדולה אגב של אלוהים, הוא תמיד יהיה. אין, הוא לא צריך נטל הוכחה, הוא לא צריך הוכחה אמפירית, פורנזית. הוא, זה דבר ארטילאי, ברגע שאתה מחליט, שאתה מגיע לתאומות ייאוש מסוימים, אז יש לך את אלוהים. אבל אני רציתי לפתוח עם משהו אחר היום. ומי אם לא יוסף, הזכיר לי שאתמול לפני שנתיים, אתמול לפני שנתיים בדיוק, פורסם טורי במעריב, טור שישי, הידוע לשמצה, ובו הקטע הבא. בואו נחזור לחמאס. זה לא סוד שנתניהו הבטיח בזמנו להפיל את שלטון חמאס בעזה, ומיד עם עלותו לשלטון עשה ההפך. האחרון שניסה להרער את שלטון חמאס ברצועה, היה אהוד אולמרט בעופרת יצוקה, אבל הוא היה כבר ברווז צולע וזה לא הסתייע. השבוע עברתי על רשימת המבצעים הצבאיים של צהל נגד חמאס ושותפיו בעזה, מאז 2004 ערב ההתנתקות. קשת בענן עם מי תשובה, גשם ראשון, שמיים כחולים, מכת ברק, חץ דרומי, גשמי קיץ, צלול קיין, חורף חם, עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן, גן סגור, חגורה שחורה, שומר חומות, עלות השחר, מגן וחץ. מה קרה לחמאס בזמנים שבין 17 המבצעים המפוארים האלה? הוא התעצם לבלי הכר. מארגון קטן חלש חסר ביטחון וקיקיוני הוא ניצב היום בוטח על רגליו עם ארסנל של אלפי רקטות, יכולות אוויריות וימיות, כוח לוחם מאומן מומצויד, יכולות סייבר בהתפתחות ולא מעט תחכום. חמאס התחזק בעלות השחר, והתחזק גם המבצע הנוכחי מגן וחץ. הוא לא מורתע, הוא לא מקופל, הוא לא מבועל. הוא פיצח את השיטה ורוקד בכל החתונות. מעמיד פנים כאילו הוא מסייע לג'יהאד, אבל הוא לא. משכנע את המצרים שרק הוא יכול להביא לרגיעה. מפלרטט עם האיראנים כדי להגדיל את הסיוע. מייצא טרור ליהודה ושומרון. צובר פופולריות בקרב הפלסטינים כולם ומתעצם. יש היום בצהל, כתבתי, זה יצא, מה אנחנו במאי, אני מדבר איתכם על כמה חודשים לפני הטבח. יש היום בצהל קצין לא בכיר, שיהיה הרמטכ"ל ביום שבו לא תהיה לנו ברירה ונאלץ לצאת למבצע חומת מגן ברצועת עזה. היום הוא אולי מגד בגולני, בצנחנים ובשריון. בעתיד הוא יצטרך לבאר את כאן הצרעות העזתי במחיר דמים. מספר ההרוגים יהיה גדול עשרות מונים מהמספר שהיינו משלמים אם המבצע הזה היה נערך ב-2004 או היום. כל שנה שחולפת מגדילה את עוצמתו של חמאס ויכולתו לפגוע בנו. הוא עדיין לא מוגדר איום קיומי, אבל בקצב הזה יום אחד נתעורר ונמצא על הגדר של אשקלון את חיזבאללה. זה יהיה אסון אסטרטגי בלתי נתפס, אבל לא יהיה לנו זמן להקים ועדת חקירה. גם נתניהו כבר לא יהיה כאן. מה שכן יהיה כאן זה קברים. הרבה מאוד קברים. למרבה הצער, ממשלת ישראל הנוכחית, הימין על מלא מלא, רואה בחמאס נכס מניב. כדי לשמור על הבידול בין עזה לגדה, היא מוכנה לגדל מפלצת. כדי לא לקיים מרית עין של מסע ומתן מדינים הפלסטינים, היא מניחה לפצצת הזמן הזו להמשיך לתקתק. אבל בסוף היא תתפוצץ. עד כאן אני מניח שנמנמת יפה, אז אני בעצם תורם להתחזקותך, רק אני מוסיף פה התנצלות, לא ניבטתי שזה יקרה כל כך מהר, ועוד בטיפשותי אמרתי, נתניהו כבר לא יהיה כאן. ובכן הוא כאן. זה הכל.
כן, ואנחנו נמשיך ונשדר, והשנים עוברות וחולפות, עוד 10 שנים, ועוד 20 שנה, ונתניהו
עשור
כאן.
עשור פה, עשור שם.
כן, בדיוק. ונתניהו כאן, ונתניהו, ואין ועדת חקירה, וממשיכים, והולכים, והכל נשמר על מקומות. תראה, בן, טוב, חבר'ה, יאללה.
עד עכשיו,
כאילו, נהננו, והיה זה, בואו נתחיל לעבוד. תראה, כל הקטע של הטנטרום עם הדרכון, תרשה לי לגחך וזה. אני מבין שזו תחושה לא נעימה, כאילו שבן אדם יש לו דרכון, פתאום הוא משתחרר. אממה, זה לא שהאירוע הזה הגיע על חשבון משהו. הוא לא שהוא גרר איזשהן סנקציות או איזשהן מחירים שישראל שילמה, שחרור מחבלים או אני לא יודע מה, כן, הפסקת אש, לא. קיבלנו חינם לצורך העניין חטוף, בגלל שיש לו דרכון זר. עכשיו, כל אלה, כל הניסיון, תמיד להוכיח הכל רע, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. תזכרו את הפסוק הזה לפני המבול שהקדוש ברוך הוא חוטף את הג'ננה על, 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 על האנושות, כן? שאגב, בתקופה ההיא שלפני המבול, הכל היה טוב. הכל היה טוב. הקדוש ברוך הוא נתן לאנשים הכל, והם עשו את הרע. ככל שהיה להם יותר טוב, ככה עשו יותר את הרע. שזה דבר מדהים. וכל יצר, הכל הסורה, כל התואבות, כל הזה, הכל. אז עכשיו אתה מסתכל, כן, לפני המבול. עכשיו אתה מסתכל על מה שקורה בתקשורת הישראלית. במבול?
לפני המבול.
לא, ביבי היה.
כשאומר לי אסורה, ישר אני מזכר בך. ביבי היה, אשכרה יש מצב שביבי
היה. ביבי היה, כן. עכשיו, אני מסתכל על התקשורת הישראלית, הכל רע. הכל רע, אני מסתכל עליכם, על הקפלניסטים, השמאל, לא יודע מי אתם, מאיפה הגעתם, מאיפה צצתם. כל אחד, כן, אני שוקל עכשיו לעשות דרכון זר, אני עכשיו, יש לי 4 ילדים, איזה, הזר קצינשטיין הזאת כותבת, בעלי יש לו אפשרות לעשות דרכון גרמני, כן, תעשי דרכון גרמני, הגרמנים ידאגו לך, הגרמנים. יאללה, מאיפה צצתם, מאיפה זה הגיע הדבר הזה? מאיפה, אתם יצאתם איתנו ממצרים? אתם של ישראל? מאיפה באתם עלינו? מאיפה השטויות האלה? דרכון זר הזה, יש לו, דאג, שחרר אותו, זה בא על חשבון מישהו, כל השאר ששוחררו עד היום, 150 חיים, היה להם דרכון זר? לתאילנדים, התאילנדים דאגו, לרוסים, הרוסי דאג, לאמריקאי דאג, מה קרה? מה הכל רע? מה הכל, כל הזמן רע ורע 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 ורע, עצרו מזה, לכו לטיפול! קחו תרופות, יש פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים, פסיכיאטרים, דברו עם מישהו, חברותה, תלמדו, תעשו עבודה על הנפש, מיינדפולנס, מדיטציה, ויפאסנה, יוגה, תעשו משהו, תעשו עם עצמכם, תטפלו בעצמכם, יאללה, כמה רע, הכל רע, הכל שלילי, מה קרה? מה השתנה? או שחררו חטוף, אתם מבועסים. הפסד גדול לישראל, מכה, הוא כפה עליו, איך אמרת אתמול? ארקי גיגית, ארקי גיגית.
וגם שלחו לי את הפירוש בסוף.
בסדר, יש לזה כל מיני פירושים. כפה עליו, באמת, כפה עליו שישחררו חטוף, מסכן ביבי. כפו עליו שישחררו חטוף. איך הוא לא התנגד לטראמפ? הוא מידר אותו, אני רואה את התבלה 12 כל היום, מעל הראש שלו. מידר אותו, לא אמר לו, הרים לו טלפון. אז תגידו, אתם ירדתם מהפסים? שימשיך להפתיע אותו, שימשיך לכפות עליו ארקי גיגית, עוד חטוף ועוד חטוף ועוד חטוף. מה אתם רוצים, אלוקים? מה אתם רוצים? שחררו אותנו מהטרללת שלכם. תסגרו את הטוויטר, תסגרו, תשחררו, תעשו, לכו להרים, תשבו, תעשו מדיטציה. הרגתם אותנו כבר עם השטויות שלכם. מה שרע, אתם חוגגים. מה שטוב, אתם סובלים. איך היה?
בוא נגיד את זה ככה, היו לך ימים יותר טובים.
כן?
פה ושם, כן.
דעתי זה דווקא היה סבבה.
יחסית למצבך, יחסית למה, צריך תמיד להסתכל על הקונטקסט.
אוקיי.
אני רק רוצה להגיד לך, לא, אנחנו לא חוגגים. מי שטוען שאנחנו חיים בתקופה של נס, זה אתם.
נכון!
אנחנו לא כל כך חוגגים, אני מודה, אולי בגלל ש2,000 איש פה נהרגו ונרצחו, והמפונים עוד לא חזרו, והמילואים ניקים גויסו פעם שישית, אבל רגע, אני פה חרגתי ממנהגי, כי אני, יש לי כאילו את הקטע הזה שאני רוצה להתחיל כל יום, אבל ממש כל יום, כי בכל זאת אנחנו, הדברים קורים אתה יודע, במהירויות בלתי נתפסות עם הדבר הזה. כי אני חושב שזה מגניב וזה גם מוסיף מצב רוח.
תעמידי, ותעמידי אל יראת טוב. השם יתברך, תמיד אוהב אותה, שיר, תשיר. תמיד יהיה לי רק טוב, זה יהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב.
עכשיו, מי שלא רואה את הקליפ, זה אולפן הפטריוטים כמובן, עם כל האקסיל אדמקר, ובת דמותי לדברי ינון, עירית לינור, וכמובן ינון, ופליישמן, וכולם מתנהגים כאילו זו שמחת יום השואבה, זה יום הזיכרון ליד הבחירה של טראמפ. אז כך, אז רגע, אמרתי לך, לא חוגגים, מתן תרומים הדרכון. תשמע, אתה יודע מה הקטע איתך?
לא.
וזה קורה כל תוכנית, אז מה, אני לא מחדש פה כלום. אתה אומר דברים מטורפים ואתה לא מודע לזה. אמרת למשל עכשיו את המשפט הבא, לתאילנדים התאילנדים דאגו, לרוסי הרוסי דאג, לאמריקאים האמריקאים דואגים.
לא.
ומי דואג לישראלים?
ישראל, ישראל דואגת לכולם. בנוסף, בנוסף, דואגים להם, כי יש להם דרכון.
הישראלים, אף אחד לא דואג.
נו, באמת.
כי ראש הממשלה שלהם שבוי, בין ערובה, לא צריך לומר, של בן גביר וסמוטריץ'. עכשיו, אמרת, ושימשיך להפתיע אותו, טראמפ, יש לי חדשות בשבילך. הוא ימשיך. עכשיו, אפרופו מה שהשמעתי לכם, נכון לרגע זה, בזמן הקצר שהוא נשיא ארצות הברית, קמנו איזה בוקר וביבי קרא בעיתון שיש מסע ומתן השירים חמאס, השופרות לקו בתבהלה קלה, התחילו צווחות עד לב השמיים, ואז המסע ומתן בוטל ובולר הודח. ובכן, קמנו עוד בוקר ושוב יש מסע ומתן עם חמאס, ומתברר שבולר לא הודח אלא להפך התחזק, והמסע ומתן קורה מאחורי גבו של ביבי פעם נוספת, והם כן מקבלים, ועוד איך מקבלים. חמאס קודם כל מקבלים הכרה אמריקאית, מקבלים מסע ומתן ישיר, דבר שביידן, קמלה האריס, ביל קלינטון ורוזוולט לא היו נותנים להם, אלא רק טראמפ, על המשמרת של ביבי. קיבלו גם 100 מסעיות ליום, של, זה, אני מפנה אותך סרטונים, כל הזמן הזה נכנסת עזרה הומניטרית, וקיבלו הפסקת של יממה, סך הכל יצא להם די בזול, כשנתניהו לא יודע כלום. ומה עוד קראנו בעיתון? קראנו בעיתון שסגרו עם החוטים עסקה על הראש שלנו, ואז יומיים אחרי זה החוטים שוב שיגרו לפוטין בליסטי. קראנו בעיתון, זה אפילו לא קראנו בעיתון. כי נתניהו היה בסופש מפנק אצל מיטיבו בבודפסט, וטראמפ הזיק אותו לבית הלבן, ובעודם חוגגים, הנה הוא הראשון שהוא זעק. הוא התיישב שם כתפאורה חיה, ושמע מהנשיא, כאילו במקום לקרוא בעיתון, שיש מסע ומתן השירים האיראנים, ואני רק טיפה מודאג, שחלילה לא יפתיע אותנו גם עם הסכם עם האיראנים, כי אז זה יהיה גם עצוב, וגם מצחיק. עצוב, כי הסכם עם האיראנים זה לא טוב. ומצחיק, כי בניגוד לאובמה, נתניהו יצטרך למחוק כפיים ולכתוב שזה עסקת המאה. כי אחרת הוא ינשח אותו. ולכן הסיטואציה שאנו נמצאים בה היא מגוחכת מאוד. היא סוג של החלאה בין סרט של קישון לפיליטון של מונטי פייטון. הבעיה היא שהבדיחה היא על חשבוננו. זה הכל.
טוב, תשמע, אני מבין, אני מבין את, את הרצון שיהיה רע. מבין שיהיה הסכמה לראש שלנו.
איפה אתה מבין? איפה אתה מבין? מכל זה רק סליחה על ההפרעה. מבין שאני רוצה שיהיה רע.
כי אני מרגיש את הסנטימנט שאתה רוצה...
לא, הסנטימנט אני מתאר מה קורה.
שאתה רוצה שטראמפ יעשה הסכם עם איראן כדי להיכנס בביבי שהוא חלש, ואתה נהנה שיש הסכם עם החות'ים בלי ישראל כדי לפגוע בנתניהו.
למה נהנה? אבל אני ממש לא נהנה.
כי הדבר שמעצב...
להפך זה... אני מצאתי את עצמי ביום שישי, מתי זה היה 5 בערב, שוכב על כביש 6. כן? בצורה מאוד גסה, אבל אני לא נהנה מזה בכלל.
תראה, את האמת אתה יודע. אדם יודע מה בנבחי ליבו, אדם יודע מה בנבחי ליבו, ואתה יודע את האמת, איפה ליבך.
תודה שגילית לי את זה.
אתה יודע איפה ליבך, אתה יודע אם אתה בסוף רוצה שיקרו דברים טובים למדינת ישראל, או שאתה מוכן למכור אותם כדי שיהיה רע לביבי. אתה יודע את האמת. עכשיו אני אומר לך שאנשים, כהתבוננות מבחוץ...
אתה תרים קול, הטיעון חלש
בו. לא, כהתבוננות מבחוץ. עכשיו אני לא מדבר רק עליך, אתה סימפטום של משהו, כן, אתה באמת, בוא נגיד, סממן בולט בתוך האירוע, אבל כולכם הגעתם למצב, כן, שאתם רוצים, אתם לא רוצים בטובת ישראל כדי שלפגוע בנתניהו. זה עצוב, אבל זאת האמת. זאת האמת. אין מה לעשות, רואים את זה בציוצים שלכם, בדברים שאתם אומרים.
סוג של בגידה, אתה יודע.
מה אפשר, אבל אי אפשר להשתלט על בן אדם, להגיד לו, אל תכעס על זה. אבל זה המצב הנפשי שבו אתם נמצאים. זה המצב הנפשי שבו אתם נמצאים, זה מצב נורא, זה באמת מצב נורא. אתה יודע מה, תראה את הבדיחה, יאיר לפיד. תן לי רגע את יאיר לפיד דם אתמול, עשה זה.
איזה מזל שיש לנו את יאיר לפיד.
נכון.
אבל העולם לא החמיץ את מה שקורה פה בשבועיים האחרונים. לאמריקאים נמאס מנתניהו.
אוקיי. ואז כאילו אחרי דקה, ויטקוף נפגש איתו ואומר שהכל סבבה, והשגריר יעקבי אומר שאנחנו באותו ראש, ואל תקשיבו לכל השטויות, וטראמפ מדבר איתו וממשיכים ומיושרים, והאג'נדה ממשיכה, ושולחים משלחת לדוחה כדי לעשות מסע ומתן על עסקה, ואם לא תהיה עסקה עד סוף הביקור, ייכנסו למבצע, והכל ממשיך, והכל כרגיל, ובתימן, נכון שהוא עשה הסכם בלעדינו, אבל אנחנו התמודדנו עם החות'ים לפני שהאמריקאים נכנסו, ונמשיך להתמודד עם החוטים אחרי שהאמריקאים יצאו. ולגבי איראן, אנחנו שומעים מה הם אומרים כל הזמן, מה הדרישות שלהם, דרישות הסף, ובעזרת השם תהיה עסקה טובה. אבל אתם כל הזמן מנסים לייצר פה איזה מצב. למה אתם עושים את זה? למה? מה הוא עשה לכם נתניהו? אני מנסה לחשוב, מה הוא עשה? אתמול גיא מרוז בתוכנית אמר הוא הסית לרצח רבין. אמרנו לו, תביא דוגמה אחת שהוא הסית לרצח רבין. אז הוא אומר, כל הזמן, לא הכל, כל הזמן אתם אומרים, הכל והכל הסתה. תביאו דוגמה אחת שנתניהו, להפך, הוא אמר, הוא לא בוגד. אתמול איזה אחד, מטרולל אחד, התנפל על השיירה של נתניהו, התחיל לצעוק בוגד. הרי אתם כל השנים אמרתם לנו שמילים מורגות, ואסור להשתמש במילה בוגד, ואסור להתקרב לשיירה, ואסור לגנוב את השלט של המכונית, ואסור זה, ואסור זה. ופתאום אתם עושים את הכל. אתם עושים את הכל, אבל למה? אבל אין לכם מודעות, אין לכם, כאילו, אתם לא מבינים שהיצרים השתלטו עליכם, אתם לא מבינים את זה, אני לא מצליח לזה. תסתכל, אתה יודע מה, ציוץ של יאקי אפשטיין, אתה יודע מי זה יאקי אפשטיין?
לא חושב.
אוקיי, יש בחור שקוראים לו יאקי אפשטיין, הוא צייה ציוץ, בסדר? הוא צייה ציוץ, אני רוצה לקרוא לך אותו, בסדר?
מגיע, האמת שזה בזכותך, אחרי שקראתי פה חצי טור שלי. בבקשה, קולי אוזן.
לא מוצא אותו, אחרי זה אני אקרא לך. אני אקרא לך משהו אחר. אני אקרא לך ציוט של נדב אייל, בסדר? בפעם הראשונה בתולדות המדינה, ישראלים לא חושבים על דרכון זר כתעודת ביטוח למקרה של הגירה, אלא כחליפת הגנה בעת מלחמה בזמן שבי. בן, אנחנו איתכם לא היינו מנצחים במלחמת השחרור. לא היינו מנצחים עם אנשים כמוכם. אי אפשר היה לנצח. הדמורליזציה, אני מנסה לחשוב כמה רוח הייתה בעם לנצח בכל מחיר. נהרגו אחוז מהאוכלוסייה נפל במלחמה. כן, אם היום אנחנו 7 מיליון יהודים, זה אומר שהיו נהרגים עכשיו 70 אלף יהודים, 70 אלף יהודים היו נהרגים במלחמה הזאת, ועדיין הרוח הייתה רוח של ניצחון. תראה, זה מה שכתב יעקי אפשטיין. על המחיר שאנחנו מוכנים לשלם עבור חטופים, כי כל הזמן מדברים, לא מוכנים לשלם מחיר, עבדה הסולידריות, ההסכם עם המדינה, הערבות ההדדית, הכל, 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 בלבלים את המוח. אז הוא כותב ככה, על המחיר שאנחנו מוכנים לשלם עבור חטופים, יכולים להעיד אלפי רוצחים משוחררים, ולהבדיל עשרות אלפי נשות ואימהות ואבות של חיילים סלש מילואימניקים שלא ישנים בלילה בשביל המשימה. הרי אם טראמפ היה צריך לשלם סנט אחד עבור העסקה הזאת, היא לא הייתה באה לעולם. לא ברורה לי ההשוואה של למי אכפת יותר. כל הקטע של טראמפ, טראמפ, פעם זה היה מרים אדלסון, עכשיו זה טראמפ וויטקוף וזה, הם משלמים מחירים, הם משלמים מחירים. תראה את המילואימניקים. עשרות אלפים, תראה את נשות המילואימניקים, שהבוקר קמו עם הילדים להכין להם חביתה בבוקר ולקחו אותם לגן ולבית ספר ואיחרו והיו צריכים לזה וממשיכות וצריכות ללכת לטיפת חלב והאימהות שמודאגות וכל האנשים, אתם חיים בסרט, אתם חיים בסרט, אתם לא מבינים מה קורה, אתם לא מבינים מה קורה, אתם פשוט, לא רק הלב שלכם לא במקום הנכון, התודעה שלכם לא במקום הנכון.
די. תשמע, אתה ממשיך, זה הקטע. היכולת שלך להמשיך, תראו את נשות המילואימניקים, אתה מעז להגיד לי. כששבעתן של נשות המילואימניקים אכן עולה השמיימה, כי הממשלה הזו לא מסוגלת לגייס את החרדים כמו שצריך, את כולם. ואתה עוד אומר לי שיש פה מחאת נשות מילואימניקים עצומה. הן מגיעות לכנסת, הן מפגינות, כי הן לא יכולות לסבול את זה יותר. אגב, זה חמור עוד יותר בציונות הדתית, ואתה נותן את זה דוגמה לשטויות שלכם. אין לתאר. טוב, תשמע, כמה דברים. הנה, אני מצטט אותו שוב. אסור לקרוא בו, אתם חינכתם אותנו שאסור לקרוא בו גד, ואסור להתקרב לשיירה, ואסור לגנוב את הסמל של המכונית, ופתאום אתם עושים את הכל. זה הוא אמר הרגע. לא אח שלי. אחי החורג, אפשר להגיד. זה לא הכל. הכל זה לרצוח את ראש הממשלה בסוף. ואת זה עוד לא עשינו. אבל אתם כן.
אז להמתין שתעשו נאמר, את זה פשוט.
חלילה, אני אומר שוב, כמו שאני אומר פה 200 פעם, תפסיקו להשתמש במילה בוגד, לא על נתניהו ולא על אף אחד אחר, למעט בוגדים. מה זה בוגד? מרגל לאיראני שהורשע בבגידה. תודה. אני גם לא הייתי קופץ על שיירה, ובטח לא הייתי גונב סמל של קדילק ואומר, הגענו לסמל, נגיע לראש הממשלה, אבל את זה לא עשינו עדיין, את זה עשה בן גביר, שהיום הוא השר לביטחון לאומי.
טוב, היום זה לא קדילק.
אנחנו איתכם, הוא אמר, לא היינו מנצחים במלחמת השחרור. פה אני חייב לציין שהוא צודק. כי אם זה הייתם אתם, לא הייתה מלחמת השחרור. ואני אזכיר, הרוויזיוניסטים בהנהגת פרופסור בן ציון נתניהו, פרסמו אז מודעת ענק על עמוד שלם בניו יורק טיימס, וקראו לבן גוריון לא להכריז על הקמת מדינה, כי לא קיבלנו מספיק שטח. המודעה קיימת, תעשו גוגל. בן גוריון שידע שלא קיבלנו מספיק שטח, קיבלנו גבולות מצ'וקמקים הרבה יותר גרועים מהקו הירוק, ידע שלא תהיה עוד הזדמנות. והציונות של בן גוריון, של השמאלנים, של מפאי, הייתה ציונות מעשית, לא של דיבורים, כמו נתניהו עם הבריטון, מר ביטחון שהביא אסון, אלא ציונות מעשית. יש לך החלטת אום ראשונה ואחרונה בהיסטוריה שמאשרת חלקים מדינה, תכריז על הקמת מדינה, ולכן זה נכון, כי אם זה היה בן ציון נתניהו או בנימין נתניהו, לא הייתה מוכרזת המדינה, היינו חכים להצעה טובה יותר עד היום.
מי יותר קרוב לבן גוריון, אתה או אני?
ולכן... מה?
מי יותר קרוב לדעתך לבן גוריון, אתה או אני?
לא רלוונטי. אתה, בסדר? סבבה. אני פשוט מדבר עכשיו איתך על ההיסטורים. אתה, לא היינו מנצחים. אני מזכיר לכם מי נלחם בעיקר במלחמת השחרור, כן? שבה הדוד שלי נפל, זה ההגנה, הפלמ"ח, בן גוריון. היו גם אצ"ל ולח"י, אבל די בשוליים. הלאה.
לא, צה"ל לחם. בטענות, לא ההגנה ולא הפלמ"ח,
צה"ל לחם. הוא בא בטענות שבאמת אנחנו... קצת חשים מנוחות לנוכח הביצועים של השרלטן הרופס. תגיד, אתה זוכר מה היה פה בממשלת השינוי שלא הביאה שום אסון אלא רק דברים טובים? בכלכלה, בחברה, במשילות, במאבק ברציחות, בביטחון, בגרעון, בהכל. אתה זוכר מה היה פה? בוא אני אזכיר לך. מירי רגב אמרה, אתם הצבעתם למה, נגד דברים של עצמכם, איחוד משפחות, תקנות יוש, מירי רגב אז אמרה, תמיד אם יש משהו מטומטם להגיד, אז היא המתנדבת, אבל זה היה בקדנציה הקודמת, בקדנציה הנוכחית יש כאלה שעושים את זה יותר טוב ממנה, אין כאבי בטן כדי להפיל את הממשלה, גם נאנסות, היא אמרה את זה, וזה על מה? על כלום, כי לא קרה כלום, ולגבי המסית אני אזכיר לך, ב-19 באוקטובר, רק עכשיו אני קולט שזה יום אחר, יום הולדת שלי, 94, הראה הפיגוע המחריד בקו 5 בדיזנגוף. חצי שעה אחרי זה הוא כבר עקד על הדם. כן, השרלטן. כששאלו אותו למה, מה, הוא אמר, לא הייתי בדרך למצודת זאב. אמר את המשפט, רבין העדיף את האינטרס של ערפאת ורווחת תושבי עזה על ביטחון תושבי ישראל. רבין. אז לא, אנחנו לא רוצים בטובת, מה שטענת, אתם לא רוצים בטובת ישראל לפגוע בנתניהו. תשמע, מה לעשות, אבל אנחנו אנשים שמאמינים בסטטיסטיקה או בכדורגל, אומרים הטבלה אינה משקרת. כשנתניהו פה, טובת ישראל בתחת. כל האסונות. הוא לא חסך מאיתנו אסון אחד, הכל קרה אצלו. עכשיו הוא הוציא משלחת לדוחה, כפו עליו להוציא משלחת לדוחה, ודבר אחרון שאמרת, אם לא תהיה עסקה, יהיה מבצע. אני רק אומר לך דבר קטן, עצה, אל תתחייב על המבצע.
אתה רוצה להתערב?
תשאיר את זה כאילו...
אתה רוצה להתערב?
לא, אני לא רוצה להתערב, כי אני לא יודע, אתה יודע, אני לא יודע.
יש פה בסיס, יש פה בסיס להתערבות.
יאללה, בואו נתערב, בואו נתערב בעשר.
לא, רק שנייה, ינון, אין בסיס להתערבות, כי אני לא יודע. אתה יודע, אני מציע לך לא לדעת.
אוקיי.
זה הכל.
שלום, דני מירן.
היי, לא?
דני?
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אבא של עומרי שעדיין חטוף בעזה.
נכון.
מה אתה אומר הבוקר?
בוקר טוב.
זה חשוב.
אתה אופטימי?
אני תמיד אופטימי, כי האופציה האחרת היא גרועה מאוד.
אתה רואה את התמונות, נגיד, של עידן אלכסנדר אתמול, מה זה עושה לך?
שמחה בלב. ממש שמחה. עזר חייל, לחיק משפחתו, והשמחה צריכה להיות של כולנו, בצורה לא רגילה.
כן. יש עכשיו, יהיה מסע ומתן של כמה ימים על עסקה. מה זה אומר מבחינתך?
שוב, מבחינתי, שום דבר, לא. כי היו עסקות במשך השנה ושבעה חודשים, מפה עד להודעה חדשה. רק רגע, שנייה. לאן אתה רוצה? אז אתה רוצה לאיילון?
כן,
אני איתך.
בבקשה, אנחנו איתך, כן.
זה לא עושה לי כלום, כי אני מהיום הראשון טענתי על מה, להיגיינה הנפשית שלי, עד שהבן שלי לא פה, אני לא מתרגש משום עסקה, שהיא בתהליך. ובעובדה, העסקאות לא מתממשות.
אבל אתה יודע, יש פה גם בעסקה הזו, שאי אפשר לא לשמוח כששומעים את הסבתא ורואים את עידן, אבל בעסקה הזו הביקורת, היא בעיקר על העובדה שדרכונים זרים משתחררים, והישראלים שאין להם נשארים. ומצד שני אני שומע שלאומרי יש דרכון זר, אבל כנראה לא הדרכון הנכון.
נכון, לא הדרכון הנכון. יש לו דרכון הונגרי. והונגריה היא לא משום איזושהי מדינה קובעת. מה אפשר לעשות? האם שלו הייתה הונגריה ואני מאיראק, לא יכולתי גם אפילו להוציא דרכון איראקי. אז...
מעניין מה היה עושה דרכון איראקי פה עכשיו, כאילו.
אתה מבין.
אם היה.
דבר היחיד שקיבלנו מהאיראקים זה תפרוד.
נכון. גם זה היה.
כן.
קיבלנו גם סקאדים ב-91. אז מה אתה אומר בעצם? תראה, יש תחושה שנתניהו נגרר. והאמריקאים בעצם עושים מה שהם רוצים, והשאלה היא מה אתה אומר, אם אתה יכול עכשיו להגיד משהו לנתניהו, לממשלה, מה אתה אומר להם?
אני אומר להם, תעשו לזוז. תשמע, בן, אין דבר כזה לעשות עסקה, לעשות קנייה, רכישה, או כל דבר אחר שבין שני בני אדם ללא ויתורים. אין כזה דבר. עסקאות מתבצעות בוויתורים.
עידן השתחרר בלי ויתור.
יום חמאס אמר שהוא כבר לא רוצה לשלוט בעזה. זאת אומרת שהוא ירד מאיזשהו עץ. אז בוא, תעגל פינה לקראתו. לך לקראתו. נכון, הוא לחוץ. כמה אפשר לחוץ? אבל תביא את הילדים ואחר תעשה מה שאתה רוצה. אבל קודם כל תביא את היקירים לארץ, הביתה, להיק המשפחות. זה צריך להיות הדבר הכי חשוב היום במדינה. אני לא מדבר על סמוטריץ'.
למה?
לא, זאת אומרת, על המחשבות שלו ועל הכוונות
שלו. תראה, זה לא שסמוטריץ' לא רוצה את החטופים בבית, אתה מבין את זה?
אבל הוא רוצה גם ליישב את עזה.
זה לא סותר.
סותר לגמרי.
ממש. תגיד לי, אם אתה בא להרוג אותי, אני אעשה איתך עסקה.
אתה גם אומר שאתה תהרוג את חמאס רק אחרי שהם ישחררו.
אני לא אומר שאני ארוג. אחר כך, לפי ההתפתחות, תתנהג. יש דינמיקה לכל דבר. כמו בלבנון, עשו הסכם, וההסכם בלבנון, יש בו פסקה. אם הם מפרים סעיף אחד מההסכם, מותר לנו להפציץ אותם,
אנחנו מפציצים שם כל יום.
אבל דני, הרמטכ"ל, גם הרמטכ"ל אמר,
מפרים את ההסכם כל יום, אז יתקפו אותם כל יום.
אבל גם הרמטכ"ל אמר שאין עסקה כזאת שהם מחזירים את כולם תמורת כולם וכל הסיפור הזה. אין דבר כזה. אין חיה כזאת.
כי מההתחלה, מהיום הראשון, נעלו את המסע ומתן לא נכון. היו צריכים, ישראל הייתה אומרת, אין עסקה חלקית. יש עסקה של כולם, 251 זה 250.
אין, הרמטכ"ל אומר שאין.
יש הסכם, על לא, שלב בית בהסכם מדבר בדיוק על כולם תמורת כולם, בדיוק על זה הוא מדבר. אז תאתגר את החמאס, תגיד אני מוכן, בואו הם אומרים עד רגע זה שהם מוכנים.
תעמיד את זה במבחן, בבקשה.
תגיד, מתי היה סימן חיים אחרון מעומרי?
לפני 3 שבועות, חודש.
אתם פוחדים שתמרון עם יחודש מרכבות גדעון יכול לפגוע בהם?
אני אומר את זה בכל שידור, כן, בהחלט. שמע, בצהל אומרים לי, אנחנו משארים איפה נמצאים החטופים. שם אנחנו לא נפציץ, אבל יש גם טיל טועה, פגז טועה. היו דברים מעולם, והבן שלי נמצא שם. לא הבן של סמוטריץ'. הבן שלי נמצא שם, אתה מבין? זה הדבר הכי יקר שיש לי.
כן, הבן של סמוטריץ' הוא לוחם, עד כמה שאני מבין.
הוא לוחם. אחד בישיבה ואחד לוחם.
לוחם, בסדר, כן.
בצבאות השם.
בסדר, שהמילואימניקים, עשרות אלפי חיילים, נלחמים ומקריבים, ואתה יודע, למען המטרה הזאת. הרבה חיילים נפלו למען המטרה הזאת.
כן.
תגיד, אנחנו מרבים לעשות את זה, אבל בסוף התברר בדיעבד שזה גם מילא את מטרתו יותר מפעם אחת, שהם שומעים. מה אתה אומר לו, לעומרי הבוקר?
אני אומר לך שאני אוהב אותו, אני מגרגע אליו, שישאר חזק, ויתעזר בסבלנות, אבל אנחנו נחזיר אותו חי בריא בשלם.
בעזרת השם.
ונחזיר אותו לחיק אשתו, לישי, ו... לבנותיו שמחכות לו בוקר צהריים וערב נשקות את התמונה. ואני קורא לעם ישראל, תמשיכו להיות איתנו. תמשיכו לבוא לכיכר, לחבק אותנו, לחבק אתם. זה חמצן להישרדות שלנו. תודה.
תודה. דני מירן, אבא של עומרי החטוף, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
שמעת שחיסלו איזה עיתונאי שצילם בשבעה באוקטובר?
אני לא אשכח את העיתונאי הזה, זה אחד האנשים, לא רוצה לקרוא לו אנשים, אני זוכר את הסרטון, כי אתה יודע, זה קרה כשאנחנו עוד לא הבנו מה קורה, פתאום אתה רואה אחד עומד מול בית, איפה זה היה, בעירי או כפר עזה?
לא יודע, אני הייתי בשבת.
אתה מבין, חיים שלך יפים. עומד עיתונאי, כן, הכל בוער אצלנו, כאילו, התינופת הזה, היה מאלה שהראשונים שהמחישו לנו מה קורה, וטוב שחיסלו אותו.
חשבתי שתגיד שהוא עיתונאי ואין לו אחריות.
הוא לא עיתונאי, התברר בדיעבד.
הוא לא עיתונאי.
הוא לחם איתם.
הייתה לו תעודה של העם?
לא. גם לי אין, אגב.
גם לי אין.
פג תוקף. בקיצור, מצד שני...
כן, מהצד השני.
מהצד השני, אמיר בוחבוט מצייץ עכשיו שמתאם
הפעולות בוחבוט.
דוקטור.
כן.
מתאם הפעולות בשטחים הכניס ביום שלישי האחרון 75,000 ליטר סולר לעזה, בשושו, באישור של מי? אז אני אשמח עם החדשות...
של מרים אדלסון.
אני אשמח עם החדשות, תבדל לי, תברר לי את זה. אתה הרי יש לך...
כן, באישור של מרים אדלסון הכניסו 75 מסעיות עם ז'יטונים.
הבעיה שאין קזינו. העניין הוא שהיא לא כל כך...
זה העובדה הכי גדול, להביא להם ז'יטונים בלי קזינו.
היא לא תהיה, היא לא מתמודדת בבחירות הקרובות כנראה. אז יכול להיות שיש מישהו שכן התמודד בבחירות הקרובות, והוא אישר את הסולר הזה.
על מי אתה מדבר? על מי אתה מדבר?
אני לא, אני אתן לך רמז. מתחיל בבית.
עכשיו, אינון מגל ובן כספית. עכשיו, ב-103 FM. אינון מגל ובן כספית.
One, two. אוקיי, טוב, קודם כל אני רוצה לפתוח בהתנצלות בפני המאזינים והצופים שלנו. אני לא אמרתי את הרייטינג בשעה הקודמת, היה 8-3. היו משחקים אתמול, רואים בגרף כשהמשחקים מתחילים, אז זה פוגע בנו. וזה חבל, וזה חבל. וזה חבל שאנשים מעדיפים את הספורט הרגעי, כן? הפיזי, הגולמי.
על פני העומק
וה... על פני העומק, ההומור, החוכמה, הוויזדום. וויזדום, הייתי אומר וויזדום, זו המילה, אני חושב, הנכונה ש... כן. שצריכה לאפיין את, ה... את מה שאנחנו עושים. וזה קורה, הייתי אומר, בניגוד לכמה דברים שקורים בערוצי התבלה, כמו למשל הדברים שדנה וייס אמרה אתמול על בצלל סמוטריץ'. איציק, אתה איתנו? חבר'ה, איציק אהרון, תנו לו כפיים. איציק הוא שחקן נשמה. תן לי בבקשה את דנה וייס אתמול, תודה.
בוא נדבר על מה קורה כשהמשפחות כן מדברות עם גורמי שלטון. אנחנו כולנו זוכרים את ההתבטאות של סמוטריץ' שאומר להורים השכולים, רוב העם לא רוצה שהחטופים יחזרו, אז לא שלא, רק שלא, רק שלא מדברים איתם, כשמדברים איתם אומרים...
לא אמר שרוב העם לא רוצה שחטופים יחזרו.
הוא אמר, אני מייצג את רוב העם ורוב העם.
שלא יחזרו במחיר קנייה לחמאס.
בסדר.
בסדר, בסדר, כן, בסדר, בסדר, אז, כן, נכון, בסדר, בסדר. הוא לא אמר, כן, בסדר, הוא לא אמר, אבל לפני שנייה, את הכפשת אותו והעללת עליו עלילה שהוא אמר שרוב העם לא רוצה. איך אפשר להגיד על סמוטריץ' שהוא אמר שרוב העם לא רוצה בשחרור החטופים? איך אפשר, מאיפה זה מגיע? למה אתם אומרים את הדברים האלה? למה אתם עושים את זה? למה? למה אתם עושים את זה? מה גורם לכם להגיד משפט שסמוטריץ' אומר שרוב העם לא רוצה בשחרור החטופים? זה שקר, זה לא נכון, זה לא נכון, אין מצב כזה, כל העם רוצה בשחרור החטופים. אולי יש כאלה שמוכנים, שיותר חשוב להם שנתניהו ייפול, זה יכול להיות, אבל כולם רוצים בשחרור החטופים, כן? וסמוטריץ' לא אמר את זה, וחבל לשקר, זה דבר ראשון, זה דבר אחד. דבר שני, יש איזה אחת נורית אלשטיין, היא הייתה, היועצת המשפטית של הכנסת. עכשיו שימו לב, אלה האנשים שנותנים להם לדבר במחאות, בהפגנות של המחאה. זה חבורה של מטורללים, באמת, אנשים שאיבדו כל קשר לחללית האם, מדברים שטויות. היא בסוף השבוע השוותה את נתניהו ללא פחות, אפילו את יודעת, אפילו לא מצחיק, לגבלס, אוקיי, שר התעמולה הנאצי. שים לי את זה בבקשה רגע, איציק, אתה איתנו או אתה נגדנו? אתה איתנו, בבקשה.
הוא נגדכם.
כמה עצוב. ההיסטוריה מתקדמת. היא איננה חוזרת על עצמה, אבל כדאי להקשיב לה. בפברואר 1943, כאשר ההנהגה והצבא הנאצי כבר ידעו שהמלחמה עבודה, גבלס, שר העבודה הנאצי, נושא בהיכל הספורט בברלין, נאום מתלהם ומכריז על הניצחון הטוטלי, הניצחון המוחלט, עד למיגור אחרון האויבים. המלחמה הטוטלית זהו שמו ההיסטורי של נאום בין 109 דקות של תעמולה חלולה. התעמולה עבדה, פרדסה פטריוטיזם חסר תוחלת, מאות אלפים צעדו אל מותם הצפוי, האוכלוסייה נענקה אך לא התקוממה. הסוף ידוע, גם המחיר. נעצום עיניים ונאזין אותן מילים ניצחון מוחלט, חיסול הרוב. הניצחון הטוטלי בהסתדנה, הניצחון הטוטלי מחייב מלחמה טוטלית,
מתנבת. שומעים שהיא לא איתנו, שומעים באינטונציה, בכל מבינים שזה ניתוק מוחלט מהזה. אז הוא אמר ניצחון טוטלי, אז מה, גם צ'רצ'יל אמר ניצחון מוחלט, אז מה, מה הקשר? מה הקשר? גם היטלר אכל תפוח, ואני אכלתי הבוקר תפוח. אז הוא אומר שהיטלר ואני, זה אותו דבר. מה זה הטמטום הזה? מה זה ההבליבה האלה? כל הנקודה היא להשוות אותו לגבלס. כל האירוע הוא להשוות אותו לגבלס. לוקחים, מה, איזה... תת רמה, למה צריך להתמודד עם הדברים האלה? זה היה דבר שני. דבר שלישי. בגץ כרגלו שוב גנב חוק, למרות שכתוב במפורש בחוק למינוי נציב שירות המדינה שלא צריך מכרז. הם החליטו, איציק גולדפריינד ודפנה ברק ארז, שיהיה תהליך תחרותי, כן? בניגוד ל... איך קוראים לו? המתנחל.
סולברג.
סולברג.
אבל טענו, אתם טוענים שגם הוא שמאלן עכשיו, לא?
בסדר, אבל הוא התנגד, יצא נגדם בחריפות, אבל איציק גולדפריינד עושה את כל הרכבים בתיקים הדרמטיים, המשמעותיים, הוא עושה, שם את השלישייה הזאת, שיהיה לו רוב. אני מאוד מקווה שיעשו פה חוק עכשיו שזה יהיה רנדומלי, שלקחת מאיציק גולדפריינד את האפשרות לקבוע איזה הרכבים, כי הוא ברור מראש מה התוצאה לפי ההרכב, וזה לא יכול להימשך ככה. אז אתמול בתוך כל הבלגן, כמובן, כמו שהם תמיד עושים, כמו שהפירט המשפטי אהרון ברק, כפי שכינו אותו, ובצדק, אז הממשיכי דרכו הפיראטים, הגנבים, גנבו עוד חוק, אשכרה גנבו עוד חוק בזמן שעידן אלכסנדר שוחרר, הוציאו את ההודעה הזאת. אני מקווה שהכנסת יחוקק חוק מעל הראש שלהם עכשיו בעזרת השם, ושישימו אותם בפינה שמגיעה להם, זה בית. זה ג' ד' השופט מזרחי רמז אתמול שלא יהיה כתב אישום בפרשה החמורה ביותר מאז חטא המרגלים המכונה קטרגייט, לא יהיה כתב אישום, תבינו, כן? השופט אומר שמכיר הכי טוב את החומר, השופט שמכיר הכי טוב את החומר, אומר שרומז שכנראה לא יהיה כתב אישום, רוצה לשחרר את אוריך, אבל משאיר אותו במעצר בית, כי הוא מבין שהתביעה תערער, ואז ילך למכליס הזה, ומכליס יהפוך לו את ההחלטה. בקיצור, אין עבירה, אין אירוע, אין תיק, אין, הבנתם על קטרגייט? אין אירוע. הפרשה, כל מה שחופרים לכם בכל הבלגן, חרטה. והדבר האחרון, היי, יש דבר, אחד המטורפים שקורים במדינת ישראל בשבוע הזה, זה שבוע הנכבה באוניברסיטה העברית. רוצה להגיד שלדעתי, ממשלת ישראל צריכה להטיל סנקציות על גורמים באקדמיה שמאפשרים את הדברים האלה. מדובר בפסיכוזה פרוגרסיבית, אוטו-אנטישמית, אנטי-ציונית ואנטי-ישראלית, שהשתלטה על האקדמיה במקומות מסוימים, וכמו שהיה בטכניון וידאו שיצא לילה, שבזמן ההמנון כל הערבים שם יושבים והולכים ומדברים, מי שצריך לעשות חוק, שמי שמזלזל בהמנון, להעיף אותו מהאקדמיה, ולא לאפשר שבוע נקבה, אלא אם כן, ובזה אני מסיים, האוניברסיטה העברית מודיעה שהיא מפנה את הקמפוס בגבעת רם, ומאפשרת למפגינים לשקם את הכפר שייך בדר. אם משקמים את הכפר שייך בדר, אז אני מוכן שיחגיגו את שבוע הנכבה. תודה.
בבקשה. קודם כל, גבי סמוטריץ', מי ששיקר זה אתה, וסמוטריץ', אני מצטט, סמוטריץ' נפגש עם משפחות חטופים, נקודותיים ציטוט, אני הרוב, והרוב לא מעוניין בעסקה. זה מה שדנה אמרה, וזה מה שקרה.
בעסקה, לא הרוב, בשחרור החטופים, היא אמרה שהרוב...
אבל מה לעשות, והעסקה... אינון, לא הפרעתי לך, אז אנא, תזדיין לך בסבלנות, ותקשיב, גם לא... אתה אמרת, אני מסיים, כאילו דחקתי בך, אפילו לא דחקתי בך, למרות שזה היה...
לא, יש לי מצפון, כי אני ימין ערכי.
ברור. עכשיו, אתה יודע, רציתי לעשות קריאת ביניים, ולהגיד, תראה במה אתה מתעסק, מי זו הייתה שם, אלשטיין?
כן.
ובשופטים שתמיד יש את השופטים שאתה מעדיף, את השופטים שאתה נגדם, כאילו, ואצלי כל השופטים אותו דבר, מה שהוא פסק זה מה שיהיה, למשל לפי הרכב נדע, לא לפי הרכב לא תדעו, כי סולברג הרבה פעמים פסק לצד השני ואקטיביסטים הרבה פעמים פסקו לצד השני, ואלרון העריך את המעצר של הנגד, על הראש של כל המכונת רעל, כן? אז תפסיק בבל את המוח, או את הביצים.
תראה, אמרת בתוכנית היום ביצים, תחת, ביצים ותחת.
אתה יודע מה? יש לך קייס. אני צריך להקפיד יותר בלשוני, ואני לוקח את זה לתשומת ליבי. הלאה. ספוילר, סתם כדי להתחמם ציוץ קטן של איציק אלרוב מהבוקר, נעשה לכם ספוילר, נתניהו לא ינצח את החמאס, לא היום, גלום בעוד שנה, הוא לא ניצח שום אויב של ישראל ב-30 שנותיו בפוליטיקה, מדובר בלוזר שלובש מסכה של ווינר, למעט לנצח בחירות ולמכור סיסמאות, הוא כישלון מוחלט, מהגרעין האיראני ועד ליוקר המחיה הישראלי, הוא נכשל בכל מה שהוא נוגע בו, לצערי, אני מקריא את זה ממש לצערי, כי כל מילה פה נכונה. עכשיו, יש דברים שלא כיסינו, ואני רציתי לבדוק את זה איתך. תגיד, פתאום קפץ לי אתמול כותרת, שאתה מאיים על ערוץ 12, שבגלל שהם הגישו נגדך תלונה במשטרה, אתה תגיש נגדי תלונה במשטרה. עכשיו, זה, האמת שזה לא הצחיק אותי, אבל פתאום הרגשתי בן ערובה. כי אני מוחזק קשור באיזה מקום ומחכה לשוטרים
שישחררו אותך, וייס וסודרי.
בדיוק, מה אני קשור? למה לערב הורים?
זה מגוחכים הם שהם יגישו תלונה במשטרה, למה הם לא תובעים אותי? למה שיתבעו אותי?
לא, כי פה יש לך, זה לא רק דיבה, זה גם סכנה, ודיברנו על זה אתמול, אבל תקשיב רגע. איפה אתה בפרשת ברדוגו? יש פה את הקטע הזה ש... אני לא יודע איך לפעמים, קודם כל, האם אתה בעד ברדוגו או בעד שלושת השרים, ומה אתה אומר על השפנייה
ש... ברדוגו הוא שלושת השרים, אתה מכיר את הסיפור ילדים הזה?
מי אכל את הדייסה שלי? תשמע, עומד שר משפטים למיקרופון, לא בשיחה סגורה, שעסקן פוליטי שמתפקד גם כפרשן, שחט אותו, זה במילים, זה אלה המילים של שר המשפטים. עולים שני שרים אחרים, כן, אנשים
מוכרים לציבור. אני לא חושב שהוא אמר שחט אותי, הוא אמר שחט אותי?
אני אשמיע לך את זה תכף.
כן, הוא אמר שחט אותי?
כן. ויתרה מזו, שני שרים אחרים באים ובעצם מחזקים את דבריו, וחוזרים עליהם. ואז כשקורה הדבר המתבקש, כי אין מצב שלא יורו פה למשטרה, לחקור, זה שרים, כן, מדברים על שחיטה, שחיטה באיומים. אז פתאום לא, וזה לא פלילי, כמו שאתה אומר שקטר זה לא אין אירוע, לא אין אירוע, קטר אין אירוע בכלל.
לא קטר, קטר גייט.
קטר גייט, כן, מאות אלפי דולרים במינימום עוברים לאנשים שעובדים אצל נתניהו בקודש הקודשים, תוך כדי מלחמה, וזה לא אירוע, אתה יודע, אני אמרתי לך מזמן, לא מנע אותי בכלל החלק הפלילי פה. גם אם יש פה עבירה פלילית, זה לא עבירה של 220 שנה, זה עבירה של שנה. הפלילי פה לא מעניין, אני שמעתי לך מה אומר סעדה. ואין אירוע. אז רגע, אבל נחזור לברדוגו. איפה אתה באיזה... קודם כל תפרשן לי את האירוע.
אני לא מכיר את הפרטים.
אוקיי. מסכן, פתאום הוא לא מכיר נבך את לא, ההתכתבויות לא של
שמעתי,
ברדוגו.
לא שמעתי על הפרשה.
אז בוא אני אספר לך...
עד עכשיו שאמרת, לא שמעתי על הפרשה.
זה היה אחד האמינים. אז אני אספר לך, תשמע, אני לא מזמן גם פרסמתי 73,000 מהצילומי מסך של ההתכתבויות של הלחץ הבאמת מחלי שהוא הפעיל על קצינת גיוס של אמן כדי שהבן שלו חלילה לא יאלץ ללכת ליחידה קרבית, והוא גם הצליח למרות שהיא לא התרצתה, ואני אומר לך שהוא מפעיל את אותם קסמים רק בצורה הרבה יותר ברוטלית לכאורה, כשזה לא מדובר בגיוס של הבן שלו, אלא תמנה לי את האחיין שלי לפה ואת סבתא שלי לשם, ושרים מעידים על זה. הרי אתה יודע, היום שאתה לא יכול להעביר כלום מבחינת מינויים, בלי ברדוגו. שאלה אם אתה חושב שזה מצב בריא לדמוקרטיה הישראלית.
אז אני לא רוצה להתייחס לזה, זה ריבים בתוך המשפחה, אני לא אוהב את זה, ואני לא נכנס לזה, לא...
קיצר, אתה קצת נבוך.
קצת נבוך, נכון, נבוך, והעיר שושן נבוכה. ליהודים הייתה אורה ושמחה, וססון ויקר.
שושן לא הייתה נבוכה.
למה לא? והעיר שושן נבוכה, כן. בעיר שושן נבוכה.
אגב, כותבים לי מאוניברסיטה העברית, כשאתה אומר, ממשלת ישראל צריכה לשקול להטיל סנקציות על גורמים באקדמיה. אני מזכיר לך, הגורמים באקדמיה, כמטאפורה, הם אלה שהביאו לך את מבצע הביפרים, את מבצע מכשירי הקשר, את המבצע במס יאף.
נו, אז מה?
את כל הפיתוחים. אז
שיפנו, אוקיי, שיפנו את גבעת רם, וגם באוניברסיטת תל אביב, שיפנו את אוניברסיטת תל אביב, ויקימו את שייח' מוניס. זה הכל. חוגגים לי את הנכבה. הדבר היחיד שאני מרשה לחגוג את הנכבה, זה ברצועת עזה, שעושים עכשיו חגיגת נכבה שנייה. זו החגיגה של הנכבה שאני מאשר.
כדי להעמיד דברים על דיוקם, קודם כל אין שבוע נכבה באוניברסיטה העברית. מה שהאוניברסיטה אמרה, ואת זה עכשיו מתקנים אותי עם האוניברסיטה, ביקשה מכל הצדדים להימנע ממתח בשבוע הזה. אגב, זה נכון לגבי ירושלים בחגי תשרי ואלף אחד דברים. אם אתה שואל אותי, תשאל אותי רגע.
אני שואל אותך, אבל מה לשאול?
לא חשוב. אז אני גם חושב שטוב יהיה אם יהיה איזשהו חוק שלא יאפשר לגורמים איסלאמיסטיים ופלסטינים לחגוג נכבה. אגב, הם לא חוגגים את הנכבה.
אנחנו חוגגים את הנכבה, אני חוגג את הנכבה.
בדיוק, אז לחגוג את זה, אז בוא נתקן, אבל בוא נאמר לעשות צרמוניות ולציין את יום הנכבה בתוך האקדמיה הישראלית. הם מוזמנים לאוניברסיטת בירזט ועל עזר בקהיר, אבל האקדמיה שבנויה על חופש, גם חופש מחשבה, גם בדברים קשים, היא המקור למצוינות שלנו כאן, ולזה שאנחנו לא כמו הערבים, אלא אנחנו קוראים את האמא שלהם במצוינות ובפיתוח ובקדמה ובטכנולוגיה ובסייבר ב-8200. אז גם ככה אתם עושים שם נזק עצום, כי אתם חבורה של קרנפים נבערים ומופרעים, שלמשל כבר המחלקה למתמטיקה המפוארת בעברית בירושלים, שהייתה מאחת מהשלוש בעולם, התפרקה לגמרי, כי אנשים לא רוצים להיות פה. אז אני אומר שאם אתה תמשיך, בסוף אתה תישאר פה עם ריקלין. ואם כבר אמרתי ריקלין, אני אגיד למה ריקלין. אני התכוונתי להגיד בכלל מומו פילבר, הגאון, שמישהו העלה אתמול ציוץ שלו אחרי שאדם בולר פוטר, בגלל המסע ומתן עם חמאס, דרמר אחד, בולר אפס. אז אני מצייץ עכשיו, בן כספית 17, מומו פילבר, אידיוט.
למה? עכשיו גם אידיוט, למה? מה קרה? לא היה מסע ומתן ישיר עם חמאס, מה אתה רוצה?
לא היה?
לא היה.
היה.
אוקיי, אמרת שהיה.
וגם עכשיו יש.
זה שאמרת שהיה, זה לא אומר שהיה.
אני לא אמרתי, האמריקאים אומרים.
בסדר, לא אומרים. תביא לי ציטוט, תביא.
אתמול הקראתי לך ציטוט, שהעוזר של זה, דיבר עם חליל אל חיה, ועם כל צמרת חמאס. תגיד, אתה באמת חושב שזה גשם?
טוב, תשמע, מה הגשם? ששחררו לנו את עידן? כאילו, אתה שואל אם זה...
לא, שקמנו בבוקר וקראנו בעיתון, על מסע ומתן עם החותים, על מסע ומתן עם האיראנים, על מסע ומתן עם חמאס, כל הדברים האלה אנחנו אפילו לא בלופ. האם אתה סבור שזה גשם?
אני חושב...
ואם כן, האם זה המלכוש או היורה?
אני חושב שגשם, כן, זה מה שבעזרת השם יורד מהשמיים, ומה שאתם מוציאים מהפה זה לא גשם. עכשיו אני אגיד לך משהו לגבי האקדמיה והתרבות של האישה העמוקה שאתה מנסה למכור לי, שבלי האקדמיה אנחנו שום דבר, ובלי הבעל המכה שמפרנס ומביא את הכסף ודואג ואוהב ומטפל, אנחנו שום דבר ולא נוכל. אני לא רוצה בעל כזה, אני לא רוצה אקדמיה כזאת, הנה אני אומר לך את זה. אמרתי לך את זה גם על ממלכת יהודה וממלכת ישראל. ממלכת יהודה הייתה ענייה, והתפללו בבית המקדש, וממלכת ישראל הייתה הממלכה עשירה, ועבדו עבודה זרה, ובממלכת ישראל לא נשאר שום דבר. בסוף, עם האקדמיה, עם הדילו שהאקדמיה הזאת חופרת תחת הריבונות הישראלית בארץ ישראל, אז אני לא רוצה את הדיל הזה.
איפה היא חפרה תחת ריבונות?
כי כשהיא מאפשרת, כן, את חגיגות הנכבה האלה.
אבל למה חגיגות הנכבה זה אנחנו?
כשהיא מאפשרת את כל הדיבורים האלה של נגד חיילי צהל, ושחיילי צהל רוצחים תינוקות, וצריך לדאוג לילדים הפלסטינים, וצריך זה, ומדברים נגד ישראל, ושמיישרים קו עם השמאל הבינלאומי. אז אני לא רוצה את הדיל הזה. אני לא רוצה את הדיל הזה.
אז בואו נלך על הצעת חוק עינון מגל, כשתחזור לכנסת, ביטול אקדמיה ישראל.
לא, חלילה. חלילה, חלילה. אבל מה שאתם מציעים,
זה אותו... האקדמיה לא מאפשרת שום דבר. האקדמיה עמוסה בציונים, פטריוטים ישראלים כמוך וכמוני. למרבה הצער...
זה לא פותר את העניין.
למרבה הצער, אבל אני אמרתי לך מה דעתי מקודם. למרבה הצער, יש באקדמיה גם אחוז מסוים, אפילו יותר משיעורם באוכלוסייה, של סטודנטים ערבים. ושם צריך להסדיר את זה. נשיאי אוניברסיטאות, אין להם יכולת לחוקק. אתה רוצה שלא יהיה טקס לציון יום הנכבה באוניברסיטה? אז תחוקק חוק ולא אוקיי, יהיה.
אז זה מה שאני
יכולים,
אומר.
הם לא יכולים כרגע.
אז זה מה שאני אומר, צריך לחוקק חוקים, ואני אומר לך שעליי לא מקובל.
אמרת יותר גרוע מזה, אמרת שאתה לא רוצה אקדמיה.
עם כל הכבוד לערבים, עם כל הכבוד לערבים, אם הם לא מכבדים את ההמנון, כן, הם לא חייבים לשיר, אבל אם הם לא עומדים בהמנון, יושבים בהפגנתיות, או הולכים בזמן ההמנון, להעיף אותם מהטכניון.
בסדר גמור, אני רק מזכיר לך שעם הרב לנדוי, ומי איזה יש לנו עוד, והמדמור מגור, אין לך לא חץ, ולא כיפת ברזל, ולא קלע דוד.
שמעתי,
ולא, אתה לא שמעת, אתה יודע את זה, אתה מתחיל. אבל... אז ממלכת יהודה תהיה ענייה, היא לא תהיה ענייה, היא לא תהיה.
אבל תקשיב, בן, בסוף אתה מדבר נורא בצורה ארצית חומרית, לא שאין לזה משמעות, זה חשוב, וזה משמעותי.
למה? איזה חומרי?
רגע, אבל תן איזה חומרי. משפט, אתה,
לא, אבל אני, עכשיו אנחנו ביופי
בסדר,
של דיאלוג.
אבל תן דיאלוג, היו דיאלוג, אז תן לדבר. אני אומר אותו דבר, סיירת מטכ"ל. אתה מכשיר לוחמים, עזים, כן, וחזקים. אתה לא יכול שהם יתהפכו עליך וימרדו ויעשו מרד בצבא שלא משרתים. אותו דבר עם חיל האוויר, אותו דבר עם הממים, אותו דבר עם הסייבר. אין דיל שבו אהבה תלויה בדבר, ואם משהו לא מתאים לי, אז אני יוצא נגד המדינה. זה לא עובד ככה. זה לא עובד. מי שלא מתאים לו, אז שיזוז. אז שיזוז. אל תחסלו את המדינה, אל תחסל את האקדמיה, אל תחסל את המדינה, אל תחסל את הצבא. בסוף, המדינה הזאת מושתתת על צדק, צדקת הדרך. בלי צדקת הדרך אין מדינה. עם כל הכבוד לחץ ולמרכבה והכל. זה מושתת על צדקת הדרך.
אני מודה לכבודו שהרים לי שוב בפעם ה-230,000 להנחתה. קודם כל, צדקת הדרך אין לנו ויכוח, גם לא באקדמיה. אני מזמין אותך, אני מכיר את האנשים האלה, לדבר עם נשיא אוניברסיטת תל אביב, עם נשיא הטכניון, עם נשיא מכון ויצמן שפעם ראיינתי, וזה היה חוויה, אחת החוויות המדהימות בחיי. ואקדמיה זה רוח, זה לא חומרנות. אגב, כותב לי מורה לתנך שגם לגבי מה שאמרת על ממלכת יהודה זה לא נכון, ויש בתנך גם ראיות הפוכות. אבל... למה אני אומר הנחתה? לא עומדים בהמנון. אוקיי, נשמה שלי, בוא נפסול את מאות אלפי החרדים שגם לא עומדים בצפירה. בוא, אתה מדבר על סרבנות בסיירת מטכ"ל או בסייבר? הם כולם מתגייסים, הם כולם באים למילואים, חלק מהם קטן וזניח אמר בזמנו שהוא ישקול להפסיק להתנדב, כשאתה... רואה פה את השירים של בשלטון הכופרים אין לנו מאמינים של הלקחים שלנו, ומדובר פה באדמור מגור, כן, בגולדקנופ שהוא שר ממשלת ישראל, האפס המאופס הזה, ואתה שותק. אבל ההוא מהסייבר, כן, שעושה מילואים 400 ימים, זה מה שמפריע לך. ולכן, לא רק שקראתי את המסכה מעל פרצופך, גם מרחתי על פרצופך היפה, יש לומר, ביצה סרוחה.
זה לא נכון, בגלל שהחרדים שלא עומדים בצפירה, הם לא באקדמיה, הם לא לוקחים כסף מהמדינה, הם לא לוקחים כסף, זה כל המאה שערים.
זה המאה שערים.
נכון, זה המאה שערים. זה העדה החרדית.
לא, השירים בשלטון הכופרים אין לנו מאמינים, זה היה ישיבת ליטאית במיינסטרים. אל תגיד לי די, הכל קרה. אל תגיד לי די, אל תכחיש עובדות. לא שרו ב... תשמע, הם נמצאים פה בינינו, צא החוצה ודבר איתם. תדבר עם גולדקנופ, דבר עם דרי, דבר עם הרבנים הספרדים שאומרים, גם אלה שלא לומדים לא יתגייסו. תגיד, אתה מנסה לרמות אותי? מכל האנשים אותי? אני יושב פה 6.5 שנים, אותי? תפסיק לרמות, יש לך אישור לרמות רק את עצמך.
לא התייחסתי מקודם.
אתה מדבר פה על מאות אלפי אנשים שקודם כל בכלל, מלכתחילה, לא לוקחים נטל בנטל הנורא שעורק פה את כולנו, ואתה מדבר על האקדמיה ועל הסייבר. תגיד, מאיפה אתה מביא את החוצפה הזאת?
שכחתי להתייחס מקודם, שקראת הציוץ של איציק קלרוב, איש הקוטג', והוא אמר שביבי הוא לוזר, הוא רק יודע לנצח בבחירות. כלומר, עכשיו אני מנסה להבין איך זה מסתדר באותו ציוץ, לקרוא לבן אדם לוזר, אבל הוא רק יודע לנצח בבחירות. הבן אדם שהוא כמה 17 שנה, כבר מי סופר כמה עשרות שנים ראש ממשלה פה, שזה לא דבר כל כך קל לנצח בבחירות, בטח לא במדינת ישראל, ולקרוא לו לוזר. כלומר, הייתי אומר שאיציק קלרוב, כשמדובר על לוזר, לא ירים את הראש, לא יצייץ. זה א', ב', לגבי קטרגייט אמרת שלא מעניין אותך החלק הפלילי. אז איזה חלק, אז כאילו אני לא מבין, לא מעניין החלק הביטחוני, לא מעניין החלק הפלילי, ברור שלא מעניין אותך, מבחינתך הוא השם, אתה דיברת שרמזת, איך קוראים לו, מחר סודות לקטרים, איך קוראים לו? לא אוריך, השני, פלדשטיין? פלדשטיין השם? פתאום יש לי בלקאוט על השם, פלדשטיין, נכון?
יש פלדשטיין, יש אוריך, יש סרוליק איינורן, שמרוב שאין פרשה הוא בכלל לא חוזר ארצה.
סרוליק המקורב, אתם יודעים, זה שלושה מקורבים, סרוליק בחיים לא היה בלשכה, הוא עשה קמפיין של הליכוד ב-19, תמונות, נו באמת.
יכול להיות שזה AI, איך אמרה טלי גוטליב, לא טלי גוטליב,
אבל עכשיו זה גולת הכותרת, לא מעניין אותך הפן הפלילי, זה מה שאני אומר מהיום הראשון, אין עבירה. אבל טוב, זה לא, אבל זה לא מעניין. אמרת מאות אלפי דולרים. איך מאות אלפי דולרים? שפלדשטיין, הטענה, קיבל 10,000 דולר, איזה 5, 4, 5, 6 חודשים, אנחנו מגיעים ל-50,000 דולר. אוקיי, אני הולך, לפי מה שפורסם. אבל אתה כבר אמרת מאות אלפי דולרים. איפה אתה יודע מאות אלפי דולרים? איפה אתה יודע? אתה יודע, מסרו זה, אתה כל זה. פתאום, אין כתב אישום, אין עבירה, אין כלום, אבל אותך, זה לא מעניין. ברור שלא מעניין אותך. לא מעניין אותך לא זה, ולא מעניין אותך תיק נתניהו, למרות שכבר אמרו שאין שוחד, ואין שום דבר. ברור שלא מעניין אותך, כי ביבי השם, גם אם יוכח חפותו, הוא השם. זה, על זה אני מדבר, זה הטנטרום, זה המחלה, ואין תרופה, ואין מזור, ואין תקנה, ואין טוב, מרפא, ואין נביא, זה, חוץ ממני.
אני כבר שאתה קצת חוזר על עצמך, אני אענה לך בקיצור. קודם כל, רמז קטן של ידיד. ההגנה שלך על קטרגייט מבזה אותך. שתיים, אני אמרתי, שגם אם נתעלם מהפלילי שעוד לא הוכרע, ואגב, גם העבירה הפלילית שמדובר בה, זה עבירה של שנה, שנתיים, מאסר. המשמעות של מה שקרה כאן, שאתם אחרי ששנתיים אתם מגדירים את קטר כמדינת אויב, ומסבירים לנו מסעדה ועד מי שאתה רוצה, שהם עוד עלולים לעשות פה מבצע השפעה, שמבצע ההשפעה קורה בתוך לשכת ראש הממשלה, שבה אף אחד גם לא עובר תחקיר.
מה
רגע,
עבירה?
רגע, רגע, ולמה? למה? למה? שתקתי.
עכשיו אני רוצה שנסיים. לא ממש שתקת.
בכל נאום קטרגייט שתקתי, ועכשיו אנחנו שמים נקודתית. אז אני, אתה יודע מה? הנה אני אקצר.
אני אוהב את החוקים שאתה עושה כל פעם. זה יפה.
הנה אני אקצר. הנה אני מרים את הכפפה ואני אקצר. אני אסכם את זה בזה.
רק תגיד מה העבירה.
אני אסכם את זה. אני עכשיו לא חוקר את זה, ואני מחכה לסוף החקירה בסבלנות. אני רק אסכם. דודו לא טוב, תמחק, אל תגן על התואבה הזו, כי גם אם לא יהיה בסוף שום דבר פלילי, זה אירוע משוגע, ולסיום, אפרופו הסרבנות, אני קורא פה ציוץ מיוני 2005, קטע מרזי ברקאי מראיינת שמעון ריקלין, אם ההתנתקות תהיה בפורמט הזה, הילדים שלי, אם בכלל הם יהיו בצהל, יהיו שקר מקסימום, אני בא מבית קרוב, אני לא רוצה שיג ושיח עם חברה ישראלית, תגנו עליי איפה שאתם רוצים, אני פה אורח, ורזי אומר, קח את הפקלאות שלך ולך מכאן, וריקלין אומר, זו בהחלט אפשרות. היו אלפי סרבנים בהתנתקות, אבא של ביבי ואח של ביבי קראו לסרבנות, סמוטריץ' קרא לסרבנות.
הסרבנות הייתה לפנות יהודים, לא לפגוע בצבא.
לא, סרבנות.
לביצוע פעולה ספציפית.
אינון,
חלס,
אין לי מספיק ביצים.
לא לפגוע בצבא.
אין לי, אבל סמוטריץ' אמר כדי להציל את הצבא מעצמו לנוער
הגתום.
אל תתגייסו.
לא היו אלפי מקרים.
זה כתוב בגוגל. דם חלוץ הביא את הרשימה לבד עד חוץ וביטחון.
מה העבירה בקטרגייט?
דן חלוץ,
בקטרגייט,
מי שהביא את הכסף של קטר לחמאס, נתניהו, השיג בלשכתו אנשים שכחלטורה, כחלטורה, עשו מבצע השפעה למדינת אויב, מתוך לשכת ראש הממשלה. ואם אתה לא מבין את זה, אבל כמו שאתה מגן על כל תועבה, מי ההוא שדרס את המפגינים, דרך ההוא שבאת בגדי קדם,
אני לפחות לא רוקד סביב דגל זהב.
אין תועבה בעולם.
אתה רוקד סביב דגל הזהב.
בעולם שאני ארים.
אתה משרת את האליטה.
ומתוכה יש עקרבים, ואתה לא תגן עליה. אתה יודע מה הקטע?
אתה ליכוד נגדי מיקולו.
הקטע הוא שאתה לא לומד מהלקח.
שיתפך.
אתה לא לומד בתנועה.
ומשרת את האליטה.
בוא תתקל פעם אחר תועבה.
ביום העצמאות אתה
בסביון. ועכשיו,
אינון מגל ובן כספית.
שלום סגן אלוף במילואים תומר ברוק.
שלום רב, בוקר טוב.
מגד במילואים, חבר בפורום פצועי המלחמה למען הכרעה.
אמת.
אתמול נפגשתם עם ראש הממשלה.
נכון.
מה, איך יצאת מהפגישה? מה, 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 מה אתה אומר?
מה אתה אומר? הייתה פגישה טובה. אני חושב הגיעו לשם כמות לא קטנה של פצועים, חלקם מסביב לשולחן פצועים שהיו מוגדרים כפצועים אנוש, עם סיכויי חיות מאוד נמוכים, פצועים קשה, מכל הגזרות, היה גם חבר'ה מלבנון, גם חבר'ה מעזה, גם חבר'ה מאיוש.
וואו.
שנפצעו במלחמה הנוכחית.
כמה הייתם?
היינו כ-30 איש.
וואו.
30 פצועים, מילינו את החדר, כל אחד עם הסיפור שלו והחוויה המורכבת שלו, והאמירה הייתה מצד אחד מקרבת וברצון לחזק את ראש הממשלה ולכוון אותו לכיוון הנכון של הכרעה וניצחון, ומהצד השני גם ביקורתיות. זאת אומרת, לא חסכנו מהאמירה של דשדוש ומהאמירה של אנחנו לא חושבים שהדברים נעשו כמו שצריך עד עכשיו, ומהצד השני לקחת את האמירות האחרונות של הרמטכ"ל ואת האמירות האחרונות של שר הביטחון ושל ראש הממשלה, ולהבין שאנחנו הולכים להכרעה, שאנחנו מפסיקים עם
הנושא הזה. אתה יודע להגדיר הכרעה? לא, אנחנו לא מול צבא מצרים או צבא סוריה, אלא ברצועת עזה, בסיטואציה הנוכחית שלה. מה זה, איך, תן לי ממש הגדרה מילונית של דבר שתגיד, סבבה, זו הכרעה.
אז א', זה כתוב בכתבים הצבאיים, ואני לא צריך מה שנקרא לחפש ולפשפש, והדברים די ברורים. זאת אומרת, שליטה, כיבוש, נקרא לזה, של מרחב, שליטה מבצעית, השמדת היכולות של חמאס ברמת הנשק, התת קרקע והמחסנים שלו, בסדר גודל של בין 70-75%, זה נקרא הכרעה.
אני לכבוש את הרצועה בגדול.
קודם כל צריך לכבוש חלקים נרחבים מהרצועה, כן? זה לא, אני לא חושב שדרך אגב זה מילה גסה. אני חושב שהפשיטות, עובדה שישבנו בחדר אחד עם אנשים שנפצעו בג'באליה 2 ובג'באליה 4, ואני מבטיח שגם היו פצועים בג'באליה 1 ו-3 ו-5.
ואתה זוכר שאנחנו את כל המקומות האלה גם כבשנו, והכרזנו, אני חושב שבצדק, באותו רגע שהגדוד הזה הוכרע והחטיבה היא הוכרעה, והרגנו 50 אלף איש, שמתוכם איזה 20 ומשהו אלף מחבלים. והשאלה אם התרשמת שנתניהו הולך לשם, זה הולך לקרות.
אז אני חלק את התשובה שלי ברשותך לשתיים. אני חושב שהרבה מסרים שיוצאים לתקשורת הם לא מדויקים, לצערי. ואני חושב שיש פה מראית עין של ביטחון ולא ביטחון אמיתי. ואת זה ראינו לאורך תקופה מאוד ארוכה. מספרים שהגדוד הזה הוכרע והחטיבה הזאת הוכרעה והם הוכרעו, אין פה הכרעה. עובדתית, יש פה קרוב ל-30 אלף מחבלים של חמאס שחיים ובועטים. ונמצאים בתת קרקע ונמצאים באוכלוסייה האזרחית, וגם מזנבים בנו אחת לכמה ימים. ברמה העקרונית, המסר שלנו לראש הממשלה מספיק עם הפשיטות, מספיק עם התהליכים העקומים. הגיע הזמן להפסיק לדשדש, לעשות ניסיון משמעותי להחזיר את החטופים, ואם זה לא עובד, להפעיל את מכבש הלחצים על חמאס, שלא יוכל לזוז, שלא ינוע בצורה נוחה, ושיחטוף, ויחטוף חזק, ואין סיבה שאנשים שהקיזו את דמם, שישבו שם בחדר, וכולנו, מה שנקרא דמנו תפטף על האדמה הזאת, שלא נגיע להכרעה הזאת.
מה שמעתם מנתניהו?
מנתניהו שמענו נחישות, שמענו שהדברים שאנחנו מדברים עליהם לא נופלות על אוזניים ערלות, שהתוכניות הצבאיות בסך הכל מוכנות, שיש ניסיון לתת צ'אנס למסע ומתן, כי חשוב לו לא פחות נושא החטופים והחזרת החטופים, בעיקר החטופים החיים, אבל מה שנקרא אנחנו נמצאים כפסע ממהלך יותר משמעותי, דרמטי, שיקח בחשבון את כל המרכיבים שדיברנו עליהם, גם בעולמות של סיוע הומניטרי, גם בעולמות של איך תוקפים נכון את חמאס, וגם בשליטה וגם בסוף בהכרעה, שהחמאס ירד על הברכיים.
שמע, יש דבר אחד שעוד לא אמרנו, וזה שגם לדברי הרמטכ"ל, אבל לא צריך אותו, צה"ל אומר שאין לו סדק. אתה, להכריע את חמאס, להיכנס, להרוג אותם, לצאת, זה עשינו ואפשר לעשות את זה שוב. אבל להחזיק את הרצועה זה דבר שמצריך אותך ביומיום אוגדות. ופה הסמיכה קצרה, צהל פרוס גם ביהודה ושומרון, סוריה ולבנון ורמת הגולן, ופשוט זה קל להגיד, קשה לבצע.
אחד, אני חושב שיש פה כבר שנה וחצי כרטיס פתוח של מערך המילואים, שלרוב משתמשים בו בצורה, נקרא לזה, לא מספקת ומספיק טובה. אני שומע את זה מהשטח, אני שומע את זה ממגדים אחרים, ברמה של ביטחון שוטף. אנחנו כבר עושים במלחמה הזאת בתש תקופה לא קצרה. ואני חושב שיש נכונות לתת צ'אנס אמיתי מהשטח. דרך אגב, בלי אג'נדה פוליטית בכלל, מכל הזוויות, מכל הכיוונים, לתת צ'אנס אמיתי להכריע את חמאס, ומה שנקרא כמה זמן שייקח, ייקח. אני אומר שבכירים במערכת הביטחון שמדברים על שנתיים, אני חושב שהם טועים, אני חושב שהמהלכים האלה יכולים להיות הרבה יותר מהירים, הרבה יותר משמעותיים, כדי לאפשר מה שנקרא גם לחלק המדיני להתחיל לפעול ולהביא תוצרים טובים יותר ואיכותיים יותר, וגם ברמה העקרונית להגיע למצב שחמאס לא מתפקד, לא ברמה האזרחית ולא ברמה הצבאית.
תגיד, איפה נפצעת ומה קרה לך?
אני נפצעתי בסוף 23, אני הקפצתי את היחידה שלי לעוטף בשביל העצירי, נלחמנו בעוטף, לאחר מכן הגדוד שלי עלה בעצם למרחב העיר ג'נין, ללחימה במרחב העיר ג'נין, שגם שם אנחנו מגלים שהעסק מורכב. אני במבצע חטיבתי, מבצע גדודי משמעותי, שהובלתי, ביצעתי סריקות, ותוך כדי חטפתי כדור של צלף שפגע ברגל השמאלית שלי וריסק אותה.
ואיך הרגל היום?
הרגל היום עדיין לא התאוששה באמת, אני עדיין פצוע שמוגדר כפצוע מורכב. אני נמצא לפני ניתוחים, אחרי תהליך שיקום ארוך, הולך עם קביים, מנסה לעשות טוב למדינת ישראל ולעם ישראל, ובכללי בדרך לעוד כמה ניתוחים ובשאיפה לחזור ללכת נורמלי.
מאיפה אתה בארץ?
אני מכפר סבא.
וואלה.
וואלה, שכן פה.
חילוני?
חילוני. חילוני, תל אביבי במקור, איש הייטק.
אז אתה לא יודעת איזה, הוא תמיד חותר ככה בקטנה להראות לנו שזה איזה מתנחל או משהו.
לא, בכלל לא, לא נכון, ממש לא.
אינון, בכל רעיון אני באוזני הרגישה.
זה שהוא חילוני, איש הייטק, תל אביבי, מחזק את הטיעון. כלומר, שהוא לא מה שנקרא
לא, אתה בדרך כלל משמיצת את זה הקפלניסטים וכל זה, אתה תייגת את כולם. אז הנה, אני, כמו שיש כאלה הרבה בצד שלנו.
הטיעון חלש, תרים את הכל.
דרך אגב, גם אבא לשבעה ילדים.
מה אתה אומר, סליחה?
שבעה ילדים. אני אומר, אני גם אבא לשבעה ילדים.
טוב, ריסקת את הכל.
וואלה.
לא השארת סטיגמה אחת.
לגמרי.
הכל מאותה אישה, אגב?
לא, סבב שני.
טוב, בסדר. נו, אז תשמע, זה כמו במילואים, יש לך סבבים, אתה מבין?
בדיוק.
לגמרי.
תגיד, בקיצור, יצאת מעודד מהפגישה אתמול לסיכום, או מה התחושה הסופית, מה תן לנו את השורה התחתונה?
התחושה, אני אחלק אותה גם לשתיים. תחושה מצד אחד טובה, אני מאוד מקווה שאנחנו בדרך הנכונה, ואנחנו הולכים לשם בנחישות עד סוף, ולא מה שנקרא עוצרים לחישובים מחדש. מהצד השני, אני חושב שאנחנו צריכים להישאר עם האצבע במוכנות, לכל דבר, ולדעת שאנחנו לא עוזבים את זה עד שאנחנו מגיעים לשם.
בעזרת השם. סגן אלוף במילואים תומר ברוק, מגד מילואים, חבר בפורום פצועי המלחמה למען הכרעה, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, וישר כוח, תודה.
תודה לכם, תודה לכם ואחלה יום.
טוב, תם הטקס.
אבל לא נשאר, יש זמן לשיר?
כן, יש זמן לשיר. כן, תכניס, למה, מה, בדיוק? היה 50 וזה
סיגריה של הסוף שווארמה ודימה הלב של השרוף כבר אלף פעם אז בא לה עוד סיבוב כי מה זה בשבילה
שים לב אוקיי חבר'ה להגביר את המוזיקה בבקשה זה מגיע, אנחנו רוצים קצת אנרגיות.
אפשר לשקר שכל הלבד הזה קצת ממכר, שני שותפים בדירה מרועטת מחיר מציאה. כדאי להנמיך ציפיות זה עוזר, זה לא שמחר קופירון התקשר, שמה את המיני קצר ויוצאת לחפש נחמה. במכונית שחורה, כל הלילה, סיגריה של הסוף, שווארמה ודימה, הלב שחסר.
כן.
אז בא לה עוד סיבוב, כי מה זה בשבילה? כי מה זה בשבילה?
אני אגיד לכם שבעזרת השם יהיה לנו יום סבבה. רק את זה נבקש, יום סבבה, בסדר אחד, טוב?
היא מחקה את כל האפליקציות, למה זה קשה לה לפתח אינטראקציות? היא אמרה אם יבוא שיבוא ואם לא אז מתי? דייט ראשון, דייט שני, דייט שלישי, כבר מזמן לא לוקחת אישי. היא עולה לכבישים וצורחת שירים על 200 במכונית שחורה כל הלילה.
תודה לשר פלסנר ויואב כהן, ליציק אהרון, שקד מורק ואילי זק. תודה לאופיר מור יוסף וליאור פוזניאק ברדיו כל רגע. תודה לאורי דבש, עומר אוקון ועמיתי דואק.
תודה בן. יאללה, תראות לך.